לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. לאחר ההתערבות החמורה של בגץ בעבודת הממשלה, כשהיום נאסר על השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, הממונה על עבודת המשטרה, להתערב בניהול פעולות המשטרה, השר בן גביר מבהיר הערב ואומר, אנחנו נתקן את פקודת המשטרה תיקון נוסף שבו יהיה ברור שהשר לביטחון לאומי לא רק יתווה מדיניות למשטרה, אלא גם יוודא שהמדיניות שלו מתקיימת בצורה מעשית בשטח. בהצהרה הערב לתקשורת הוסיף בן גביר, החלטת בגץ מחזקת את הדחיפות החיונית של הרפורמה המשפטית בלי מצמוצים.
בהחלטה של חצי עמוד, השופט עמית ביטל היום את הרשות המבצעת. ההחלטה היא לא רק חסרת תקדים, היא הפיכה לכל דבר ועניין. מבחינת השופט עמית וחלק מחבריו, ראש הממשלה ושרי הממשלה הם עציצים. אבל רק שזה מגיע לחסימת נתיבי איילון שנעשה בשביל תמיכה בבית המשפט העליון, השופט עמית מעקר את הסמכות שלי לגבי ההתפרעויות הללו ונותן החלטה כשהוא בניגוד עניינים חמור וברור. ההחלטה הזאת של השופט עמית רק מחזקת את הדחיפות של הרפורמה המשפטית, בלי מצמוצים, בלי לעקר אותה מתוכן.
ובתוך כך נמשכת הפגיעה החמורה של השמאל נגד חברי הכנסת מהימין. חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד הגיע הערב לכינוס ברעננה בחסות אבטחה משטרתית, לאחר שכמה מאנשי השמאל ניסו לחסום את דרכו למקום. הקונסול הכללי בניו יורק, אסף זמיר, זומן לבירור במשרד החוץ בירושלים על רקע התבטאויותיו בנוגע לרפורמה המשפטית. זמיר אמר כי הוא מודאג בצורה עמוקה מהכיוון שבו המדינה הולכת, והבית הוא של כולם והוא חייב להיות דמוקרטי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מודה כי הוא אינו מרוצה מהדרך בה מתמודדת הממשלה עם התגברות הטרור. השר המבקר בצרפת התייחס לפיגוע ירי בחווארה ואמר, אני לא מרגיש שהממשלה עושה מספיק נגד הטרור ואני נלחם על זה מתוך הממשלה. המחויבות הראשונה שלי היא לספק ביטחון ושלום לאזרחי ישראל בכל מקום. האויבים שלנו אינם מבחינים בין שמאל לימין והם רוצים להרוג אותנו מכיוון שאנחנו יהודים שחוזרים לארץ ישראל. השר הוסיף ואמר, יש לנו את כל הזכות המוסרית בעולם ושאף אחד לא יטיף לנו מוסר להיאבק בטרור ולהחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל. כך סמוטריץ'. שעות בודדות לאחר פיגוע הירי בחווארה בו נמצא דיוויד שטרן באורח קשה, מח"ט שומרון שמעון סיסו הכריז הערב על צו שטח צבאי סגור על הצמתים הסמוכים למקום הפיגוע בניסיון למנוע מחאות במקום מצד תושבי האזור. הטלת הצו מגיעה לאחר קריאה נרחבת שיצאה ביישובי השומרון הערב לקיים הפגנות מחאה בצמתים מרכזיים באזור נגד אוזלת ידה של הממשלה בטרור ההולך ומחריף. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
הלילה ומחר ימשיך לרדת גשם לפרקים עד לצפון הנגב. משעות הצהריים הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה. בשלישי תחול התחממות קלה וברביעי התחממות נוספת.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי.
השבוע בעזרת השם זה קורה. שרות שלוש עם יפוש ברקן, יהודית בלוך, תמר אנטון, יעל קליפה ונחמי רובין בשירה של אמונה, וגם אתרה הפנר ולהקת המחול נויה בליווי תזמורת בניצוחה של אמי שבע אבר בהנחיית אפרת ברזל ובהפקת חווי לוינשטיין. האירוע יתקיים עם ארצי השם ביום שלישי כ"ח באדר וביום רביעי כ"ט באדר בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלאט טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
המופע בחסות דנונה, פלא היוגורט.
קופת העיר תומכת באלפי משפחות נזקקות, חולים, יתומים ואלמנות, חתנים וחלות יתומים זוכים להקים את ביתם בכבוד. גדולי הדור מברכים.
אם אתה משמח את שלי, אני שמח את שלך.
הביאו אור לביתם, והביאו בעזרת השם ברכה וישועה לביתכם. תרמו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-4747 ותזכו בעזרת השם לישועות 1-800-39-4747.
על כרטיס האשראי החדש פי אקסטרה מבית פגי. כבר שמעתם? עם פי אקסטרה אתם מקבלים כסף בחזרה שנצבר לכם לקניות הבאות. את הכסף שצברתם תוכלו לממש ברשתות שאתם באמת קונים בהן. נשמע פי צוץ? מצטרפים עכשיו לכרטיס האשראי פי אקסטרה בסניפי פגי ומתחילים לקבל פי אקסטרה. כפוף לתנאי הבנק וחברת האשראי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-143, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
כוכב הים, מי יודע, 5 כוכב הים. גולדיס יודע.
גולדיס, בית ישראל מגישים. פסח, 5 כוכביה. אוכל מוכן כשר לפסח, למהדרין. תפריט גורמה, מגוון ועשיר, בלי חשש קטניות ושרויה. מנות שף, מגוון סלטים, דגים, בשרים וכינוחים. מהרו להזמין מראש בטלפון 026-200-100 או באתר goldis.co.il.
קופת העיר תומכת באלפי משפחות נזקקות, חולים, יתומים ואלמנות, חתנים וחלות יתומים זוכים להקים את ביתם בכבוד. גדולי הדור מברכים.
אם אתה משמח את שלי, אני שמח את שלך.
הביאו אור לביתם, והביאו בעזרת השם ברכה וישועה לביתכם. תרמו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-4747 ותזכו בעזרת השם לישועות 1-800-39-4747.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית, הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות. לאחד הציפייה שיפוץ הבית, לשני טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אמהות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם, אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת 10 ליום המחורת. בזכותכם, חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
הדרן, ויש לך הכל! איכות חיים וכל מה שצריך בטלפון. כוכבית 3230.
חדש מאלקטרולוקס. התנור החכם עם תוספת שבת. בלחיצת כפתור, התנור הופך לפלטת חימום עם 3 מפלסים. יותר נוח, חסכוני ובטיחותי, ועם שפע מקום גם לעיקרית וגם לתוספות. באישור המכון הטכנולוגי להלכה, אלקטרולוקס. לחיים טובים יותר בבית.
אסיה טראבל במבצע מטורף של הדקה ה-90, פסח בדובאי, מלון 5 כוכבים, פנסיון מלא, כשר למהדרין, כולל טיסות, כולל טיולים, רק ב-19,000 שקלים לזוג. מהרו, נותרו 30 חדרים אחרונים בלבד. להזמנות 03-777-6400, 03-777-6400.
אתה
זכתה בחרתנו. לראשונה, אתם בוחרים את שירי המופע, והזמר אברהם פריד מבצע אותם. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי וב בניסן בבנייני האומה בירושלים. בחירת השירים ורכישת הכרטיסים באתר גלת טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
לחיים לחיים.
האירוע לגברים בלבד. השבוע בעזרת השם זה קורה. שרות שלוש עם יפוש ברקן, יהודית בלוך, תמר אנטון, יעל קליפה ונחמי רובין בשירה של אמונה, וגם אתרה הפנר ולהקת המחול נויה בליווי תזמורת בניצוחה של אמי שבע אבר, בהנחיית אפרת ברזל ובהפקת חווי לוינשטיין. האירוע יתקיים עם ארצה השם ביום שלישי כף חד באדר וביום רביעי כף תד באדר בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלת טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
המופע בחסות דנונה, פלא היוגורט.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה, מנחה אריאל ברמן.
שלום לכם וערב טוב מישיבת אור החיים בירושלים. ברוכים הבאים לגמר, לחצי הגמר. הגמר זה בשבוע הבא, עוד שבועיים. ברוכים הבאים לחצי הגמר של חידון הלכה למעשה הלכות שבת לשנת תשין פי ג'. שישה רבנים מתמודדים בסך הכל נותרו איתנו בשלב הזה, ובצער גדול בסוף הערב אנחנו נשאר רק עם ארבעה רבנים מתמודדים, שבעוד שבועיים נפגוש אותם על בימת הגמר הגדול, ובסופו של ערב מותח אחד מהם יוכתר כחתן הלכה למעשה ויזכה בתואר מאוד מכובד, מאוד מחייב, וגם ב-25,000 שקלים. שאר העולים איתו לגמר יזכו להשתתף בקורס להכשרת מוצים היוקרתי במסגרת בית הוראה הלכה למעשה בראשותו של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה. שני סבבים של עיון לפנינו, רבנים יקרים, כל סבב יימשך 4 דקות, מה שמעיד אולי במעט על קושי השאלות הצפויות לכם, וגם שני סבבים של בקיאות, ובמקרה שלכם כל רבע נקודה קובעת וגם מכריעה, כי מצב הניקוד ביניכם הוא טקו בין כל השישה הרבנים המתמודדים שיושבים כאן. מעבר לזה, כדי שעוד יותר אפשר יהיה לדייק, אז כל אחד מכם יעבור גם מבחן בכתב ויצטרך לענות על 8 שאלות. ובסופו של הערב הזה, בעזרת השם, נוכל להכריז מי הם הארבעה מביניכם שעולים אל הגמר הגדול. לפני שנצא לדרך עם השאלות של הערב, נאמר תודה לעוסקים במלאכה, למנכ״ל רדיו קול חי אבי רוזן, למנהל התוכניות בצלאל כאן, למנהל הטכני דוד טוויטו, לשימי ורקר על ההפקה, לצוות אורחיים על השידור והניתוב, לטכנאים שלנו יונתן לדייב כאן בירושלים ויוסף בן חיים בבני ברק. אני מזכיר לכם שניתן לא רק להאזין לנו אלא גם לצפות בנו באתר אורחיים ובאתר קול חי. אז אני מקווה שאתם מוכנים, כי דרוכים אני רואה שאתם כן, וזה הזמן, ונאמר תודה גדולה כמובן לרב אייל בן זיקרי, שבלעדיו כלום לא זז כאן. עכשיו שלום לגאון הרב אופיר מלכה.
ערב טוב אריאל, ערב טוב לכל הרבנים המתמודדים יושבים כאן ראשונה במלכות, ישיבת אורחים ירושלים ברחוב עזרא 1. ערב טוב לכל מאזיננו הרבים באשר הם
בארץ ובעולם, צריך לומר
בארץ ובעולם כולו.
נכון, ואני תמיד שואל את הרבנים המתמודדים איך הם ועד כמה הם לחוצים או לא.
אני רוצה לשתף אותך בחוויה
אישית. כן.
הסתכלתי לפני רגע על השולחן שהרבנים המתמודדים נמצאים, ונזכרתי בתוכנית הראשונה שני שולחנות הללו היו...
הארוכים.
הארוכים היו מלאים ב-20 רבנים מתמודדים, ולפתע התכווץ ליבי לראות שמ-20 נותרנו עם 6. האם גם אתה הרגשת את התחושה הזו?
אני מרגיש את זה כל שבוע, כשזה הולך ומצטמצם.
כן, אבל עכשיו זה פתאום נהיה כזה... זהו, זה פעם האחרונה שאנחנו נראים אותם על הבמה פה, הפעם הבאה זה 4 על הגמר, כן?
כן,
אבל לא פה.
זה כבר על הבמה הגדולה יותר, ואולי אפילו מפחידה יותר.
יש איזו תחושה לא נעימה בזה, אבל...
אבל איך הרב, בכל זאת חצי גמר, אני רואה לאורך כל הדרך, איך הרב מאוד מאוד מקפיד, מדקדק, גם להיות מדויק, וגם לתת את הניקוד המדויק, וגם להקפיד שהשאלות יהיו זהות, מבחינת הרמה שלהן. זאת אומרת, יש פה הערכות מקדימה של הרב.
יש פה הערכות מקדימה, עם הרבה השקעה של זמן, וכמובן סייעתא דשמיא, מה אנחנו יכולים לעשות משהו בלי סייעתא דשמיא? מה אפשר לעשות? אפשר לעשות כלום. זה רק סייעתא דשמיא. והיום, בהתאם לחצי גמר, ובהתאם לרמה הגבוהה שהרבנים המתמודדים הגיעו אליה, יהיו שני סבבים של שאלות, אני לא רוצה להפחיד, אבל לא קלות. שאלות יהיו לא קלות, גם שאלות בכתב לא קלות. ו...
אבל זו ההכנה הכי טובה לגמר.
כן.
שם מול קהל כל כך גדול, קהל גדול תמיד קיים, רק אם לא רואים אותו
בגמר,
בעיניים.
תדע לך שבגמר, אני לא עולה ברמה מהחצי גמר. זאת אומרת, בחצי גמר אני עולה ברמה מהרבע, ברבע מלפני כן. בחצי גמר זה יהיה אותו רמה כמו של... בגמר יהיה אותו רמה כמו חצי גמר. למה? תשאל אותי, הרי זה חצי גמר וזה גמר. כי הלחץ שיש להם בגמר...
הוא כשלעצמו כבר הופך את השאלה לקשה יותר.
יפה. אז ממילא עלינו בדרגה. אבל כן. רמת הקושי של השאלה... לא יוצר שבן הנגד מדי, לא נלחץ, אז רמת הקושי בגמר זה כמו בחצי גמר.
טוב, אנחנו כמובן מאחלים לכולכם בהצלחה, אי אפשר לדעת איך זה יסתיים, ראינו פה גם במהלך העונה האחרונה,
אז זה התוכנית שאני קורא לה התוכנית הכי קשה וכואבת, כי בכל זאת, אתה יודע, אנשים הגיעו עד לבאר, רוצים לשתות.
כן, הגיעו, להגיע לארץ המובטחת.
כן, הגיעו עד לחצי גמר, תן עוד קצת לעות לגמר, אבל רבנים מתמודדים יקרים. לא חמישה ולא שישה, רק ארבעה יעלו, גם אם צריך לשבת פה עד שתיים בלילה.
נכון.
רק ארבעה יעלו לגמר.
כן, אבל...
זה אני... החידון, וזה הכללים של החידון.
עוד משהו ששמתי לב אליו, שברוב מוחלט של המקרים, בסוף מדובר הרי בתלמידי חכמים,
מובקים.
והם גם יודעים לקבל את העובדה שבסוף זה משמיים. מי שנגזר עליו, שישב בגמר, יישב בגמר, או מי שלא לא, וגם מי שלא מגיע לגמר, לא מפסיד את כל הזכויות שזכו בהם כולם לאורך כל הדרך.
מאומה לא, ובהחלט יכול להיות שהוא ראו, לא יכול להיות בטוח שהוא ראוי לגמר, אלא...
חידון כמו חידון,
חידון כמו חידון, וקדוש ברוך הוא נותן את המינים המתאימות לכל אחד בפה, ובשם השם נעשה ונצליח.
אז בעזרת השם, ונצא לדרך עם השאלה הראשונה.
יהודה שותה מים במרפסת ביתו. נכנס אחד הילדים למרפסת עם בקבוק שתייה ממותק, ורוצה למזוג לאביו. שפך יהודה את כוס המים מהמרפסת, כדי שיוכל למזוג לו בנו שתייה ממותקת. אחר מעשה, הסתפק יהודה עם נהק העוגן, שהרי הקרקע למטה אינה מרוצפת. כיצד תפשוט את ספקו של יהודה? בסבב הראשון יש שאלה עוברת, בסבב השני כבר אין שאלה עוברת, כי גם בגמר אין שאלה עוברת.
אז מי שעוד לא ניצא לשאלה עוברת בתוכניות האחרונות, יוכל לנצל אותה הפעם. והשאלה הזו מופנית לרב עומר שרעבי.
האם מותר לשפוך כוס מים מהמרפסת למטה על קרקע שאינה מרוצפת?
ארבע דקות.
לשפוך מים על קרקע, אז יש בזה איסור משום, יש בזה כאילו השקיה. יש בזה גם משום, חורש וגם משום זורע. כן?
כן.
אבל אני מבין שהקרקע פה...
הקרקע פה לא זרועה. אדמה רגילה.
כן.
לא זרועה וגם לא רצפה. אדמה. האם מותר לשפוך מים על אדמה או אסור לשפוך מים על אדמה?
אם אנחנו סוברים שזה משום חורש, אז... אז אסור לשפוך, כי זה מרפא את הקרקע. האדמה לא זרועה, אז אין כאן משום זרוע, כי לא מצמיח את הזרעים.
אין, מה זרוע?
כן,
אין
כן
זרעים,
אני אומר, כן, אין, כן. אין זרעים.
כן.
אבל יש כאן הרפאיה של הקרקע.
איזה איסור זה?
הרפאיה של הקרקע זה איסור חורש.
זאת אומרת, זורע אין, כן פה זרעים, אבל הרפאיה של הקרקע יש פה איסור חורש.
כן.
מה קורה לגבי שאר משקים שרוצים לשפוך אותם על מקום של זרעים? או מקום, כמו שאמרת, של עוזרים, של חרישה.
שר משקים, אז אם משקים שעיקר המים ודאי עשו, שחר נראה לי כותב שם. אם זה משקים שורפים, כמו יין או מרגליים, אז מותר.
אם זה מיץ תפוזים.
מיץ תפוזים?
טבעי.
טבעי?
מיץ תפוחים טבעי.
לכאורה זה מצמיח, למה שלא מצמיח?
שואל אותי.
אני חושב שזה סור גם.
אז מה כן מותר?
משקים של שורפים. כמו יין או יין שרף, דברים כאלה שהם לא מצמיחים ודאי.
ואם ביין מעורב מים, זה יין או משקה חריף, ושמעורב בזה גם קצת מים.
קצת, זה מתבטל. אז זה יהיה מותר.
אז מתי יהיה אסור? מה זה קצת, לא קצת? שזה הגבלה בהלכה?
דקה וחצי.
20%, 30%, כמה?
אם רוב, אני חושב שאם רוב מים אז אסור.
זאת אומרת, רוב מים אסור ורוב שחר מותר. מה שאמרת מקודם, שיש איסור של חרישה, הרפיית הקרקע, כן? בזריקת מים. יש הבדל באיזה סוג קרקע מדובר?
כן, קרקע שלא עומדת לחרישה, אז לכאורה אין את הבעיה הזאת. שער הציון מביא.
אני סיימתי לשאול אם אתה חושב שאני את הנכונה מקורות.
דקה למקורות.
שין למדבר, סיף ג' לטיל בהם רגליים או שער משקים שאינם מצליחים, השולחן ערוך אומר שמותר, כגון יין. מגן אברהם כותב לכתחילה ראוי להיזהר במשקים.
לא הבאת את המגן אברהם הזה.
נכון.
35 שניות.
שער הציון, שער הציון י"ח, כותב שבקרקע שאינה זרועה, אף שעומדת לחרישה מותר להטיל במים.
לא כמו שאמרת.
למה?
אתה אמרת שאסור.
קרקע שאינה זרועה. לא, אמרתי שקרקע שלא עומד לחרישה, אמרתי שאסור, שמותר.
פה כותב, אף שעומדת לחרישה.
עוד פעם.
תקרא.
קרקע שאינה זרועה, אף שעומדת לחרישה, מותר להטיל במים. טוב, אני צריך לקס.
טוב. השרצים מביא כאן מחלוקת, מחלוקת ראשונים. האם קרקע שעומדת לחרישה, יש איסור לשפוך עליה מים? מביא מחלוקת ראשונים. התחלה אומר את הראשונים שמתירים, אחר כך מביא את הראשונים שאוסרים. לא הבאת, אמרת בפשיטות שאסור, מחוקת ראשונים. נכון שבסוף הוא מצדד כהראשונים לאסור, אבל זה מחוקת ראשונים. לגבי החלק של... שחר שמעורב בו מים, אז בסוף סיף קטן חפתת הוא כותב, כתב הפרי מגדים דמי דבש ושחר שיש בהם מים ודאי מצמיחים. לא בחלק מה שאמרת, רוב מים, רוב מי דבש. אין שם את החילוק הזה. אין שם את החילוק הזה. ונקודה שלישית, שאתה אמרת בפשיטות, שיין מותר, והוא מביא את המגן אברהם, שאומר שראו לי זה רב ומשקים. שם לב?
כן.
שהוא לדרך על יין הרי, כן?
אבל אחרי זה הוא מיד מביא את העלייה רבה. אין לי זר כלל.
בסדר, אבל מביא גם את המגן אברהם. ואין ביור רבה שכתב, דמיין שהוא חזק, אין לי זהר כלל.
אז אני הבנתי כאילו שהוא דיבר על משקים שלא... כן.
שאר משקים שאינם מצליחים, דיין כגון יין, לפי שהוא עז וחזק ושורף, גם כן עזרים. וכן בשאר משקה שהוא כאין זה. מה הוא רוצה להגיד?
לא, אני...
מה זה כאין זה? דווקא הדברים שהם חריפים. וכתב המגן אברהם, דרך התחיל הראו לי זהר אב במשקים. מה הבנת? שאיזה כוונה זה?
משקים שלא שרופים בהכרח.
שמה?
משקים שהשולחן ערוך דיבר. לא, משקים...
אבל לפני כן הוא אמר שדווקא חריף אסור. משהו שלא... שדווקא חריף מודר.
אני דייקתי מעלי הרבה בהמשך, שביין שהוא חזק אני זהר כלל, אז הבנתי שהוא דיבר על משקים שכן מצמיח.
כן, כי היו לי הרבה, יחייק השולחן ערוך. כאן נזכר להם, יחייק השולחן ערוך. כי הרי כל הנידון פה זה על חריף. כי בלא חריף אתה אמרת טוב, זה אסור באמת. אתה ממגן אברהם, דלך תחיל הרואי לי זהר אב במשקים. איזה משקים הוא מדבר?
טוב, אני...
אם זה משקים שהם לא שורפים כמו מצטפוזים, אז פשיטה שעשו. זה כבר כדאי לפני כן. מה זה רואי לי זהר? אתה יודע שהמגן אברהם מתכוון גם על משקים חריפים. מה אתה הבנת?
אני אקרא את זה עוד פעם אפשר?
כן.
כגון יין, לפי שהוא עז וחזק ושורף, גם כן עזרים. וכן שער משקה שהוא כאין זה.
מה זה? מה פרוש כאין זה?
שהוא שורף.
דיינו, לא מצטפוזים.
נכון.
יפה.
כתב המגן אברהם, זה לכתחיל הרוי להיזהר אף במשקים. לא חילק, לכאורה, כמו שהרב אומר. ואין בליה רבה שכתב, זה בעניין שהוא חזק, אין להיזהר כלל.
כאן נזכר להם.
אז כלומר, כשהמגן אברהם אומר הרוי להיזהר, אז הכוונה גם על משקים שורפים. כן.
צר לי, אבל בחצי גמר אנחנו מאוד מקפידים. מאוד מקפידים. 9.25 נקודות.
הרב עומר שרעבי, 9.25 נקודות.
כן, יש את השער הציון, יש את המדבש ויש את המגן אברהם. טוב, מסקנת ההלכה, לזרוק מים מהחלון על קרקע שאינה מרוצפת. אם היא קרקע שלא עומדת לחרישה, אין בעיה. אם היא קרקע שעומדת לחרישה, נחלקו הראשונים, ולמעשה השער הציון מצדד לאסור. יין ושאר משקים חריפים שאין בהם תערובת מים, מותר לשופחם אפילו על גבי זרעים. מה שאין כאן משקים שאינם חריפים, כמו מיץ תפוזים טבעי או מיץ אשכוליות טבעי, אסור.
זה חריפי, על בירה למשל. כל משקה יש בו איזשהם מים.
מיץ תפוזים טבעי.
אין בזה מים, זה רק המיץ עצמו.
בוודאי.
אבל הוא לא חריף.
הוא לא חריף, זה אסור.
אז מיץ חריף לדוגמה חוץ מיין.
ואם זה מיץ חריף שיש בו תערובת של מים, גם אסור. כמו בירה וכדומה.
שאלה שנייה.
זבולון רוצה לפתוח קופסת טונה בשבת. כדי לחוש לדעת העוסרים, עושה זבולון חור גדול בתחתית הקופסה, כדי שלא יהיה לו בעיה של איסור של פתיחה קופסאות לדעת העוסרים, ולאחר מכן פותחה כדרכה. האם נוהג זבולון כעוגן, שבעשיית החור בתחתית הקופסה נברר השמן מהטונה? זה חלק ראשון של השאלה. וחלק שני של השאלה, האם מוטל לקלף תפוח אדמה מבושל או מנגו במקלף, שהרי יוצא מהם גם מעט מהפרי?
השאלה לרב רפאל בן משה. שאלה עוברת, עוברת לרב יצחק בונן, שמעביר אותה הלאה. הרב עומר שרעבי רוצה, את זה הוא רוצה. השאלה עוברת לרב עידו רביבו. 4 דקות.
לגבי החלק הראשון, מבואר בסימן שינו תת סעיף חד, שאדם שבורר דבר שהוא לא מתכוון לברור, הוא לא מתכוון, הוא עכשיו עושה חור רק בשביל להוציא את השמן, אין לו כוונה לברור, זה דבר שהוא נעשה מאליו. עוד פעם,
כן, עושה חור בתחתית הקופסה לא במטרה לברור את השמן, אלא כדי לחוש לדעת העוסרים שעשו לפתח קופסת שימורים בשבת.
אז בגלל שהוא לא מתכוון לברור, אז המשנה ברורה שם פוסק להלכה שאין בזה איסור בורר, אומנם בביאור הלכה
אפילו אם ניחה לו בברירה, כמו פה, נוח לו בברירה.
הוא לא בכלל, הוא אומר, אם הוא לא מכוון לברור, אז מותר, בגלל שלא, לא, 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 זה לא נחשב כאילו שיש שם פסולת.
שאלתי שאלה, האם אפילו בניחה לנאמר הדבר, והאם אפילו בפסיקרה שנאמר הדבר?
כן, ודאי, ודאי שנוח לו בזה. בגלל שהוא לא מכוון, אז לא, 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 לא שייך בזה שם ברירה, שם פסולת מתוך אוכל. ככה מבואר שם במשנה ברורה, וגם בשין כבדה לצעיף א', גם כתוב ככה. שם דבר שהוא לא מכוון, אז אין על זה שם בורר.
אפילו בפסיקרה שדניחה לי. האם זה מוסכם מה שאתה אומר?
לא, זה לא מוסכם. בביאור הלכה הוא כותב שלפי רש"י זה אסור, אבל במשנה ברורה הוא פוסק שזה מותר.
אז אפילו בפסיקרה שדניחה לי. זה מה שאתה מסיק להלכה. אתה אומר שיש בזה מחלוקת.
כן, יש בזה מחלוקת והוא מסיק שמותר, כן.
מה קורה לגבי החלק השני של השאלה?
עכשיו לגבי החלק השני,
לקלף תפוח אדמה מבושל או מנגו במקלף, ויוצא גם מעט מהפרי. בהכרח, כן, אי אפשר לקלף.
תפוח אדמה הוא מבושל, נכון?
תפוח אדמה מבושל או מנגו. הקליפה לא נאכלת, אבל בהכרח שיוצא גם מעט מהפרי.
אז לגבי תפוח אדמה מבושל, אז בגלל שזה נאכל ככה...
לא נאכל. קליפה של תפוח אדמה מבושל לא אוכלים עם תפוח אדמה.
לא נאכל ככה.
פחות במחוזותינו.
דקה ו-40.
אז אם זה לא נאכל ככה, אז יש לזה דין כמו מנגו. במשנה ברורה שם הוא כותב בהם, אפילו תפוח, גם כן אסור, יש על זה איסור של בורר. בשער הציון שם הוא מביא את הפרי מגדים, בשין כפה לספיפיוטט, שם הוא מביא את הפרי מגדים, שפקפק בדברי המגן אברהם, הוא התיר תפוח בגלל שזה נאכל ככה, אבל כל דבר שלא נאכל כך, ודאי שזה בזה איסור דאורייתא של בורר. ואפילו שיוצא קצת עם הקליפה, גם כן יעשו, ויש להביא לזה ראייה מסימן שין קף. סעיף. היי.
דקה.
לגבי בוסר, שכתוב שלפי המגן אברהם, בגלל שהדרך, שזה ודאי, 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 ודאי יצא עם אוכל, אז זה לא נחשב. זה עדיין נחשב. זה עדיין נחשב. לפי המגן אברהם, זה מה שאמרנו בהתחלה, זה בשין יוטט.
מקורות.
סעיף חטא. במשנה ברורה בסעיף קטן למד, ומה שאמרנו מחלוקת זה בדיבור המתחיל אף על פי, ומה שאמרנו בסוף זה בסימן שין כף א' סעיף י' ת'. במשנה ברורה סעיף קטן פ' ד', ובשאר הציון צדיק ז'.
10 שניות.
תשובה מלאה 10 נקודות.
הרב עידו רביבו, 10 נקודות.
למה פחדתם כולכם מהשאלה הזאת? טוב, האמת ש... כן, זו שאלה מורכבת. צריך לחבר דבר לדבר ולקפוץ מסימן לסימן, מסעיף קטן לסעיף קטן. אז זו מסקנת ההלכה. שלעשות חור בקופסת שימורים מותר, וזה לא נקרא בורר, כי אין דין... פסיקרי שבורר, כי אני לא מתכוון לברירה. זה מחלוקת, אבל ככה נוקטים להלכה. ולגבי לקלף מנגו, תפוח אדמה מבושל במקלף, זה אסור, אפילו שיוצא עם קצת אוכל, כיוון שתמיד יוצא עם קצת אוכל, אז האוכל זה נקרא פסולת. זה לא נקרא שאני בורר פסולת ואוכל מתור אוכל. כמו שהוא הגדיר את זה יפה, זה נקרא הכל פסולת.
אז אם זה היה תפוח.
תפוח, את זה למשל מותר. הוא הביא גם את התפוח.
מותר עם הקלף?
לא, מקלף זה בעיה אחרת של עובדים דחול, אבל יש בכלים.
אז בתפוח אדמה ובמנגו לצורך העניין, אז גם לא במקלף יהיה אסור לפי זה.
כן, אבל אנחנו רוצים... לא, יהיה מותר כיוון שזה לאלתר. ואם זה לאחר זמן זה יהיה אסור. אם היה לנו דין שזה נקרא פסולת ואוכל מתוך אוכל, אז זה היה מותר אפילו לאחר זמן. ואפילו במקלף, אלא שמתירים מקלף. אבל זה מה שהוא עצר את העניין ואמר לו, זה נקרא בורר גמור. ורק לאלתר מותר.
אז מה כן מותר לקלף במקלף בשבת?
לפי אלו שמתירים מקלף, מותר כל סוג פרי או ירק שנאכל בקליפתו.
אז מי מתיר, מי אוסר?
מחלוקת על פוסקי דורנו, האם זה נקרא עובדין דחול או לא. אז זה לא מצד הלכות בורן, מצד עובדין דחול. ולפי אלו שאוסרים, אז כל דבר אסור במקלף. ואנחנו דנים עכשיו מצד הלכות בורר, אז כל דבר שלא נאכל בקליפתו, ודאי שאסור לקלף אותו במקלף, גם לדעת המתירים.
עכשיו שאלה שלא קשורה לשאלה, אלא יותר להתנהלות מול הרב המתמודד. כמה פעמים הרב שאל אותו אם הוא בטוח, האם גם בפסיק רשע דניחא ליה? למה? אם בעצם זה נכון?
כיוון שהוא ברח מזה, אני שמתי לב שהוא ברח מזה. ורציתי לדעת האם הוא...
האם הוא סגור על עצמו.
האם הוא סגור על עצמו, כי לפעמים הם עונים תשובה, והם מאוד חכמים, הם משאירים את התשובה פתוחה. שמה שבסוף אני אגיד, הוא אגיד, אבל אמרתי, אבל אמרתי ככה. אז אני חייב, אני יש לי קצת
ניסיון,
יש לי קצת ניסיון יותר מהם.
כן.
אני חייב לנעול אותם. וגם בפעם השנייה הוא ברח מזה. ואני ידעתי שאני אסתבך איתו אחר כך. כי בסופו של דבר הוא אגיד, לא אמרתי, כן אמרתי, התכוונתי, לא התכוונתי. אני הייתי צריך לשמוע מהפה שלו, שאפילו בפסיקרי שדניח עלי.
אני מהצד, הייתי אומר, רגע, אם הרב שאלות פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אני כנראה לא בכיוון, אולי אני אגיד
לא,
שזה לא.
לא, 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 אתה בכיוון, אבל, לא, גם הוא היה
הוא
בכיוון.
הוא יודע, אז הוא לא נפל בזה.
נכון, ניסית לברוח מזה קצת בהתחלה?
כן, כן, אבל על שיחה שאני שואל, הרב, יש מישהו שמתיר לקלף במקלף מנגו? יש דבר כזה? לכתחילה, מקלף מנגו במקלף בשבת?
יש. ראיתי אחד מפוסקי דורנו, אבל אני לא מסכים, זה בשום פנים ואופן. כן, אני ראיתי אחד, אני לא מסכים עם זה, בשום פנים ואופן. נכון בהתחלה אולי היית סגור על הפסיק רשת דיני חלה? אתה יודע, תקחת את המיקרופון. אה?
אתה כבר אחרי, קיבלת עשר,
אתה יכול להגיד. נכון, לא היית...
כן, זכרתי שהמשנה ברורה אומר שהוא לא מכוון.
כן, אבל לא היית סגור על הפסיקה של דניחא.
לא זכרתי שהוא מדבר על זה.
הניחא להפחיד אותך, נכון?
כן, הפחיד אותי.
אז שם עושה משהו.
לא, כשהרב שואל את זה עוד פעם ועוד פעם, זה
עוד יותר מפחיד. כי הוא ברח גם בפעם השנייה, בפעם השלישית תפסתי אותו. אני צריך ללכוד, לראות שהם סגורים באופן מלא על משפט שלהם. כי אם לא, אחר כך יש פה חוסר הוגנות לכל צד. אם אני אוריד לו, אגיד אבל התכוונתי. ואם אני לא אוריד לו, אולי הוא לא התכוון. אני חייב לדעת באופן ברור.
זה מה שדיברתי, עדי, כמה הרב מקפיד ומדקדק, באמת להיות שווה ומדויק מול כולם. טוב, אנחנו עוברים אל השאלה השלישית. אני מזכיר שכבר לשלושה מכם אין את האופציה לשאלה עוברת. אחד משבוע שעבר, צוואר...
לאריאל, מפעל מצליח עם הרבה עובדים, בעיצומו של יום השבת הגיע אחד העובדים הגויים ברכבו, והביא לאריאל עוגה ליום הולדתו, סגורה בהכשר. לאחר שהגוי הלך, בעוד שילדיו של אריאל התחילו לפרוס את העוגה, הסתפק אריאל, האם מותר לאכול את העוגה? אולי אם הוא קצה? כיצד תפשוט את ספקו של אריאל מיודענו?
השאלה לרב יצחק בונן. 4 דקות.
עוד פעם, עוגה שהביאו אותה?
עוגה שהביאו אותה, גוי הביא עוגה ברכב ליהודי. האם מותר לאכול את העוגה או לא? והאם, ואם אסור לאכול את העוגה, האם העוגה מוקצה או לא?
אז ככה, הגוי שעשה איסור דאורייתא עבור ישראל, מבואר שזה אסור לכל, לא רק לאותו יהודי שזה נעשה עבורו, אלא גם ליהודי אחר. ככה כתוב ברש הילבב סעיף א', שגוי שהדליק את הנר עבור ישראל, שהוא לא חולה ולא קטן וכל הדברים שם, אסור לכל היהודים, אסור לכל היהודים ליהנות מהאור הזה. וכן מבואר בסימן שנקפי סעיף י' שאם גוי הוא מילא מים מבור מרשות היחיד לרשות הרבים, זה בעצם איסור הוצאה דאורייתא, הוא עשה את זה עבור ישראל, לא רק לאותו ראובן אסור, אסור גם לשמעון, ללוי, לכולם אסור. למה? כי נעשה עבורם מלאכה דאורייתא. אז זה אסור לכל. אז ודאי שזה אסור באכילה, ועד כמה שזה לא ראוי לאף אחד, ממילא גם זה מוקצה. זה לא ראוי לאף אחד לאכילה, אז גם כן זה מוקצה.
ואם הגוי הביא את העוגה לצורך עצמו ברכב?
אם הגוי הביא את העוגה עבור עצמו, אנחנו יודעים שגוי שעשה מלאכה לעצמו, כתוב ברש עין וב, מותר לאחרים ליהנות. אבל בסעיף ד' בשין קפה, יש לנו שכל זה בשאר דברים, כמו אור, חשמל, דברים כאלה, אבל בדברים של אכילה, כן שאדם להוט אחרי האכילה, אז יש מחלוקת בשולחן ערוך, ושלא במקום צורך, אז זה אסור. זאת אומרת, אפילו שהגוי הוא עשה את זה לעצמו, אני אוסר את זה לישראל, שם יבוא לומר לו.
אם הוא הביא את העוגה באופניים חשמליות לצורך עצמו, נגיד שאופניים חשמליות זה רק איסור דרבנן.
בסימן שנקפי סעיף ח' מבואר שגוי שעשה איסור דרבנן עבור יהודי, זה מותר ליהודי אחר.
לא שאלתי עבור יהודי, שאלתי הוא הביא את זה עבור עצמו.
הוביל את העוגה
לעצמו. אמרת שמיד את האכילה אדם להוט.
כן.
מה הדין?
לא, אם זה דבר שאיסורו מדרבנן, והוא הביא את זה לעצמו, אז זה מותר ליהודי.
דקה וחצי.
לא אומרים באיסור דרבנן שאדם להוט. זאת אומרת, לא...
מה הדין יהודי שהביא אוכל ברכב?
יהודי שהביא אוכל ברכב, אז בעצם יהודי שעשה איסור דאורייתא, שוגג, מזיד, לשולחן ערוך מזיד, אסור לו לעולם ולאחרים למוצאי שבת, לפי הגרם מותר לכולם למוצאי שבת, ובשוגג לשולחן ערוך מותר לכולם למוצאי שבת, ולפי הגרם מותר לכולם בשבת, מקום צורך יש סמוך להקל, סף קטן זין בשין י' ח', אבל כל זה בדבר שנעשה שינוי בגוף הדבר, דבר שלא נעשה שינוי בגוף הדבר,
רכב, הביאו,
אז חיי אדם רצה להקל בהתחלה בשוגג, אבל למעשה הוא כותב להחמיר, ככל ש... זאת אומרת, הוא מראה פנים להקל, למעשה הוא כותב להחמיר,
אז אתה אומר שגוי שהביא... עוגה ברכב יותר חמור מיהודי שהביא עוגה ברכב.
כי ביהודי הרעיון זה מצד שהוא עשה מלאכת שבת, אז לא נעשה שינוי בגוף הדבר, אבל בגוי שזה שם יבוא לומר לו,
מקורות.
אסור גם בחי גוונה. כיוונונים קצת, שנקפי סעיף י', רש עין וב סעיף א', משנה ברורה סעיף קטן למד וב, שזה גם כן מוקצה, סעיף קטן למד אי, שלא אומר מדבר באיסור דרבנן אדם להוט.
איפה מה שאמרת שאם נעשה איסור דורת זה מוקצה עוגה?
סעיף קטן למד וב, זה המשמעות, כי הוא כותב לגבי תחומין, שכיוון שזה חזי לישראל אחר, מבילה זה לא מוקצה, ככה הוא כותב בשם הראש, משמע שאם זה לא חזי לאף אחד, הרי זה מוקצה. סעיף קטן למד וב בשין קפה.
ואיפה מה שאמרת שמי דאכיל אדם לאות בדרבנן לא אומרים?
סעיף קטן למד ה.
יפה. תשובה מלאה 10 נקודות.
הרב יצחק בונן, 10 נקודות.
אז הוא מסקנת ההלכה, גוי שהביא עוגה ברכב, אז העוגה הופכת להיות מוקצה, כי אסור לאף אחד ליהנות ממנה. אבל אם הוא הביא את זה באופניים חשמליות, או ברכב חשמלי, כן?
הרכב חשמלי זה גם פחות בעיה מרכב עם...
כן, כן. לדעת הרבה פוסקים זה רק דרבנן, כן, שם ברכות לה, לא אין שם הבערה, כן. כן. אז אומנם יהיה אסור לאכול את זה לאיזה שהביאו עבורו, אבל זה לא מוקצה, כי זה רואה לאחרים. ואם הגוי הביא לעצמו את ההוגה ברכב רגיל, אז גם אני אסור לאחרים, למה? כי מיד את האכילה אדם לא, הוא תשמע יבוא לומר, אלא אם כן זה צורך גדול. אבל אם זה אופניים חשמליות, הרכב חשמלי כמו שאמרנו, אז יהיה מותר. קצור, מסקנת ההלכה, גוי שהביא רכב, רכב רגיל, הוגה. גוי שהביא ברכב רגיל, הוגה עבור יהודים, אסור לכולם ליהנות והיא מוקצה. ואם הוא הביא באופן של איסור דרבנן, אז היא לא מוקצה הוגה. אבל אסור לאכול את אלו שהביא להם.
ולמה יהודי זה יותר חמור?
יהודי שהביא אוכל ברכב, זה יותר קל. כי בגוי, האיסור שמה יבוא לומר לו, ביהודי זה כנס, כיוון שלא נעשה איסור בגוף הדבר, יש יותר מקום להקל. למעשה אנחנו נוסרים, אבל יש פוסקים שמקינים בדבר הזה.
ובעצם הנושא של רגע, הרכבים החשמליים, זה יכול להציל רבים מאבון?
זה לא להציל רבים מאבון, זה פשוט מוריד.
מחומרת האבון.
מיסוד דאורייתא לסוד רבנן, לדעת, לא לדעת החזון איש.
זה לא היה בזמנו רכבים חשמליים.
כן, החזון איש אמר שכל חשמל זה דאורייתא, זה בונה וסותר. בונה בהדלקה, סותר בחיבוי, לא משנה. סגירת המעגל החשמלי. סגירת מעגל החשמלי יש פה.
שאלה רביעית.
באחד משבתות הקיץ החמים, חזר שימי מבית הכנסת כשהוא כולו מזיע. שימי יודע שאסור להתקלח בשבת, לכן לקח גגית, מילא אותה מים, ושם אותה במרפסת. לאחר שהתחממו המים, רצה לרחוץ כל גופו. אמר לו, אחיו אסור? אמר לו, לפחות אני ארחץ פני ידיי ורגליי, אמר לו, גם זה אסור. ויכוח סוער התפתח בין שני אחים. מי לדעתך צודק?
השאלה לרב, אהרון כהן מבני ברק. 4 דקות.
סימן שנקפיו בסעיף A, ד' ו-A, יש שם מחלוקת בין הרמב״ם לראש. לפי הרמב״ם אסור להתרחץ במים אפילו צוננים ולעמוד מול המדורה, ודיוק מזה משמע שאם זה רק הידיים יהיה מותר לעמוד מול המדורה, ואילו בסעיף A, ד' הראש, שם כתוב שאסור לרחוץ את הידיים ולעמוד מול המדורה. זה מחלוקת בשולחן ערוך. בדעת הרמב״ם יש מחלוקת, המשנה ברורה מביא את זה בסעיף קטן י"ז, בין המגן אברהם לבין הגר"א. לפי המגן אברהם מדובר בכל הטעם של הרמב״ם שהוא מתיר ברחיצת, שהוא אוסר בכל גופו, זה כרחיצת כל גופו. שנייה, כל מה שהוא מתיר רק בידיים זה בגלל שזה לא רחיצה גמורה. אבל אם זה היה רחיצה גמורה, גם רק הידיים יהיה אסור, ואפילו שזה הוחמו בשבת בדרך יותר. לפי משנגן, לפי הגרא, אז אין הבדל בין צורת הרחיצה. אם זה הוחמו ביותר בשבת, אז פנה ודבר אליו מותר, כל גופו אסור. המשנה ברורה בסעיף קטן יוזן, משהו שסובר כמו המגן אברהם. ולגבי פה מה שהרב שאל, שזה הוחם בשמש, אז בסעיף א', בשולחן ערוך כתוב שחמי טבריה, חמי טבריה מותרים בשבת, אבל, והוא עדין כל שאר המעיינות, ככה אומר המשנה ברורה, מעיינות חמים, אבל פה בגלל שזה בכלי, אז זה יהיה אסור.
אז מה מסקנת ההלכה? גיגית, ששמו מים ורוצים...
אז כמו המגן אברהם, שאסור אפילו פניו עדיו ורגליו, אפילו שזה הוחם ביתר בשבת.
כל גופו מה הדין?
כל גופו ברור שאסור, זה מי שחולק.
ופני ודה ורגליו?
לפי המגן אברהם שככה משם בו הסובר גם אסור.
ולפי הגרא?
לפי הגרא זה מותר. לפי דעת הרמב״ם שסעיף A, ולא לפי סעיף שסעיף ד' לא לפי סעיף A.
לפי סעיף A?
לפי סעיף A זה דעת הראש, גם זה אסור.
נו, אז למה אתה מחליט כהרמב״ם אולי כהראש?
זהו, האמת היא אני ראיתי בספר של עוז והדר המבואר, שהם סוברים בדעת המשנה ברורה שהוא פוסק כמו סעיף A. כלומר...
מה אתה הבנת? עזוב משהו.
דקה וחצי.
מה אתה הבנת?
מה השאלה?
הבנת שהלכה כמו סעיף ד' כמו סעיף A.
במשנה ברורה בביאור ההלכה הקטן בסוף, משמע שהוא סובר כמו סעיף A. אבל כלפי השאלה שלנו, זה לא נפקא מינה, בגלל שכל הוויכוח של סעיף ד' וסעיף A, אם אנחנו סוברים כמו מגן אברהם, זה כלפי רחיצת ידיים שלא בדרך רחיצה. אבל אם זה בדרך רחיצה, לפי שתי הסעיפים זה יהיה אסור.
אז מה נפקא מינה בסעיף ד' לסעיף A?
מה הדין לפי המגן אברהם? רק בידיים ושלא כדרך רחיצה.
דקה.
בוא.
כן, רק בידיים, פניו דבר אליו, ושלא בדרך רחיצה. שלפי סעיף...
לפי הגרא, אין אף כמונה בסעיף דלת סעיף?
גם אין אף כמונה, כן. מה הדין? רחיצה רגילה, בימיים שהוחמור ביתר בשבת. האם יהיה מותר פניו הדבר אליו או לא? שלפי סעיף דלת מותר, ולפי סעיף אי אסור.
מקורות.
35 שניות למקורות.
שין כפיו, סעיף דלת ואי, משנה ברורה סעיף קטן י' ז', שער הציון בסעיף קטן ח', ומה שהזכרתי זה ביור הלכה אצל האש, יש לנו בסעיף א' גם כן שולחן ארוך,
ומשנה ברורה. תשובה מלאה 10 נקודות.
הרב אהרון כהן מבני ברק 10 נקודות.
מסקנת ההלכה, לקחת מים בגיגית, לשים אותם במרפסת ולחמם אותם בשמש, אסור להתרחץ כל גופו, פניו ידיו ורגליו, זה יהיה תלוי במחלוקת כפולה בין סעיף דלת לסעיף אי, בין המגן אברהם לאגרה. למסקנה, סתימת המשנה ברורה כמגן אברהם שזה אסור. למה? כי זה צורת רחיצה גמורה. צורת רחיצה גמורה אסור במים שיוחמו בשבת, אפילו פניו ידיו ורגליו. זה סתם ויש. או סעיף דלת. טוב.
הגענו לשאלה החמישית בסבב הראשון.
ישוע הלך בשבת עם בנו בן הארבע לבית הכנסת. בדרך עברו דרך גינה עם פרחים. ראה ישוע את בנו שרוצה לקטוף פרח. האם מחויב למונעו? ומה הדין בסתם ילד שאינו בנו?
השאלה לרב רפאל בן משה. 4 דקות.
ישראל שהולך עם בנו, אז בעיקרון כל בן שעושה איסור, אם הוא בר הבנה צריך למנוע אותו בדיני לא תעשה ובעשה בגיל חינוך, כמו שמבואר במשנה ברורה בסימן שמ"ג. אם האבא רואה את בנו שבנו כותף פרח, אז ודאי הוא עושה כאן איסור תורה, ולכן אביו מצווה למנוע אותו.
מדאורייתא מדרבנן?
המניעה של אביו, אם הקטן עושה לצורכו.
צורכו של מי?
לצורך הקטן.
כן.
כן? אם הקטן עושה בשביל עצמו. חושב שזה מדרבנן. כן, כן. בסדר.
לא יודע.
עוד שנייה, אחזור. אני אחזור על זה. לגבי אדם אחר.
רגע, ואם הקטן עושה עבור אביו.
אם הקטן עושה עבור...
אומר רבה, אני רוצה... הוא רואה שהוא כתב פרח לאביו.
אם הוא עושה בשביל אביו, אביו מצווה למנוע אותו מהתורה, כן? בכלל שביטת בנו, כך מבואר בשער הציון, סימן של למדת סעיף קפה. אם כי שבביאור הלכה בסימן שסמך וו סעיף וו, שם הוא רוצה ליישב את שיטת היש מי שאומר, שם הוא מביא שייתכן שזה אסור רק מדרבנן.
אז ברור לך...
שצריך מדרבנן, כן.
אז ברור לך שקטן שעושה עבור אביו, יש נידון אם זה דורא יותר דרבנן, אתה מסתפק אם הקטן עושה עבור עצמו.
זה... אוקיי.
לא, זה... אני פשוט רוצה...
כן, כן, נראה לי דרבנן.
מה?
חושב שזה דרבנן.
לא, אין אני חושב.
כן, כן, דרבנן.
אתה רוצה להתקדם ואחר כך לחזור לזה?
בוא, כן.
אוקיי, בסדר, מצוין. הלאה.
אדם אחר.
כן, אדם אחר, כן.
אדם אחר, בגדול, לפי דעת השולחן ערוך, אין הבדל, בדין לא מצווים להפריש אותו בין בגיל חינוך או לא גיל חינוך. הוא הדין לאנשים אחרים, לא צריכים להפריש אותו. לפי דעת הרמה, הרמה מביא יש אומרים שבדין...
רגע, תעצור שנייה. אם הקטן הזה עושה מלאכה עבור מישהו אחר שהוא לא אביו, כותף פרח למישהו שהוא לא אביו.
צריך מדרבנן להפריש אותו. אותו אחר, צריך מדרבנן להפריש אותו.
אז מתי אמרת שלא צריך להפריש אותו, רק אם הוא עושה לצורך עצמו?
כן, כן.
יש הבדל אם הוא בגיל 4 או בגיל 7?
בגיל... אם הוא בגיל הבנה, בעיקרון במשנה ברורה כתוב שצריך למנוע אותו. אם הוא בגיל, אם הוא עושה לעצמו, אז למעשה, כמו שאמרתי, השולחן ערוך, לא צריך למנוע אותו, לרמה, בגיל חינוך.
צריך למנוע אותו, יש הבדינו בגיל 4 או 7 או 12 וחצי?
כן, צריך למנוע אותו, מאז שהוא, במשנה ברורה בהתחלה כתוב גיל הבנה, יש הבנה בשער הציון, שזה רק, שאחר צריך למנוע אותו רק מגיל חינוך.
דקה ורבע.
רק מגיל חינוך. זה בעצם מה שבאתי להגיד, אני עכשיו אגיד את זה, שלרמה צריך למנוע אותו מגיל חינוך, גם בן אדם אחר. למעשה, המשנה ברורה על פי החיי אדם, בדאורייתא, צריך למנוע אותו, בדאורייתא צריך למנוע אותו, בדרבנן, לא צריך למנוע אותו. בשער הציון, יש דיוק שאמר לי כאן אחד הרבנים, רב אונן, שדייק ככה בשער הציון, שיש כאן, שבכל הדיון לגבי אחר, זה רק בגיל חינוך, אבל לא בגיל הבנה. יש הבדל בין גיל הבנה לגיל חינוך, כך יש דקדוק בשער הציון.
אז אני אומר שמגיל חינוך לדעת המשנה ברורה בדורה היית צריך להפריש אותו.
כן.
ולפי השולחן ערוך, אם אני רואה ילד בגיל 12 וחצי כותב פרח.
בגיל חינוך לא צריך להפריש אותו.
השלמה למה שחסר לך מקודם?
לרבנן.
מקורות.
חצי דקה למקורות.
שין למדלד במשנה ברורה. סעיף קטן, נון דלד, זה הדיון, בביאור הלכה בסימן השתם מחווה
סעיף. סעיף קטן, שער הציון אתה מתכוון.
שער הציון, סעיף קטן, עוד נון דלד, בביאור הלכה בסימן השתם מחווה סעיף תת, בסימן...
לא, לא סעיף תת.
סעיף ו, סליחה, בביאור הלכה בסעיף ו, בסימן שין מם גימל,
10 שניות.
בסעיף קטן זין, במשנה ברורה בשער הציון, עוד תת ו. כן, צריך להפריש אותו, על כל אביב, כן.
תשובה מלאה 10 נקודות.
הרב רפאל בן משה, 10 נקודות.
הרב בונן אמר את הדיוק הזה בשער הציון. שאני, הדיוק הזה נכון.
זה כתוב
משנה ברורה, זה מפורש. לא, הדיוק על בר חינוך ובר הבנה.
במשנה ברורה מפורש.
אוי ואבוי.
הרב בונן, מה אתה עושה? שלא יורידו מהציון פה.
אבל בזכות זה שהוא דייק לך את זה, זכרת את זה.
שינו נגיד, סעיף קטן זין. סביר על ידי כמה שהגיע לי חינוך. לא, לא, זה בעשה ולא תעשה, לא? לא, לא, שני גילאים. יש הבנה ויש גיל חינוך. פורשנו. טוב, מסקנת ההלכה. מסקנת ההלכה, אדם שרואה ילד שהוא לא שלו, שעושה מלאכת דאורייתא, אם הוא פחות מגיל 5-6, לא צריך להפריש אותו. אם הוא יותר מגיל 5-6, וזה סורי דרבנן, לא צריך להפריש אותה. אם זה סורי דורייתא כמו כתיפת פרח, לשולחן ערוך לא צריך, למשנה ברורה צריך. ילד קטן שעושה מלאכה עבור גדול, חייב להפריש אותו.
גם אם זה לא קשור אליו הילד.
כן. ואם זה ילד שלו, אז זה אפילו יכול להיות איסור דורייתא. זו מסקנת ההלכה.
שאלה שישית ואחרונה לסבב הזה.
האם מותר לקלף גרעינים שחורים או לבנים, או לבנים בכמות גדולה, ולאכול את זה מיד? זה חלק ראשון של השאלה. חלק שני של השאלה, האם מותר להוציא את הגרעין של הפרי מתוך הפרי על מנת לאכול את הפרי לאלתר או לאחר זמן?
שאלה לרב אהרון כהן מירושלים.
לגבי הגרעינים, לכאורה זה דין של בורר אוכל מתוך פסולת מתוך אוכל, אוכל מתוך כדין פסול, אוכל מתוך פסולת לאלתר שיהיה מותר. אבל כי כמו לקלף כל את קילוף כל הפירות, שאף על פי שהוא מוציא את הפסול מתוך האוכל, אבל כיוון שאי אפשר בדרך אחרת, אני חושב כדרך אכילה. אבל הביאור הלכה בסוף סימן שין כפה אלף מביא, שהגמרה מספרת על רבה דמקלפה לדוויטו, קסה קסה, והוא דן שמה, הוא מביא רבנו פרץ, שסובר שלעשות הרמה גדולה לכאורה יש בזה בעיה, של נראה כבורר, ולכן הוא נשאר בזה בצריך עיון אם יהיה מותר לעשות הרמה גדולה של גרעינים, אפילו שלפי התנאים זה אמור להיות מותר. לגבי השאלה השנייה שלגבי...
רגע, רגע, בוא נסגור את הפינה הזאת. מה מסקנת ההלכה? מותר או אסור?
הוא אומר צריך עיון למעשה. לא, 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 לא ברור מה הוא מכריע שם. הוא מביא את הרבנו פרץ והוא אומר שהרמה למעשה זה נשמע שהוא תיר, אבל הוא אומר שהרבנו פרץ החמיר בזה, הרבה ראשונים הקלו, והוא אומר ש... כאילו הוא לא מכריע בעניין.
הלאה?
לגבי...
גרעיני פירות, האם מותר להוציא אותם בשבת מהפרי?
גרעיני פירות, אז הוא אומר שמה שהגרעינים, גם שם הוא מביא את זה, שהגרעינים, דברים שהדרך להוציא אותם לפני האכילה, שאוכלים אותם כמו תמרים, שאדם לא מכניס את התמר לתוך הפה שלו ומוציא את הגרעין מהפה, אלא הוא מוציא את זה, זה כמו קילוף פירות שבדרך אכילה,
למה זה נקרא דרך אכילה?
כי כל דבר שבן אדם עושה אותו לא בצורת ברירה, אלא שככה בן אדם שאוכל הוא לא מכניס את זה לתוך הפה ומוציא, אז אני מחשיב את זה כאילו אי אפשר באפשרות אחרת, אז מותר להוציא את הפסולת מתוך אוכל כמו שמותר להוציא
לאלתר או לאחר זמן?
דווקא לאלתר.
ואם אפשר בניין אחר?
אז אם אפשר...
אתה אומר שבגלל שאי אפשר בניין אחר זה דרך אכילה. ואם אפשר בניין אחר?
לכאורה בתמר או בזית, בתמר, משמע גם כן אם אפשר בצורה אחרת, זה נקרא דרך אכילה. ככה משמע שם משמע ברורה, לא מחלק את זה אם אפשר בעניין אחר או לא. לא אומר את המילים על הנקודה הזאת. כיוון שזה דרך אכילה לכן יהיה מותר.
לא, למה זה דרך אכילה?
כי הבן אדם שאוכל הוא לא מכניס לפה את הגרעין ומוציא.
אז גם, גם כשאפשר בניין אחרי זה דרך אכילה?
בדברים מסוימים, כמו בתמר, כן.
בוא, נגיד שאפשר בניין אחר, לא בקושי.
אפשר בעניין אחר, אז לכאורה זה...
בקלות.
כמו כילוף פירות שאי אפשר להוציא את האוכל מתוך הפסולת, אז אולי כן, זה כן יהיה בעיה.
אני רוצה להוציא את הגרעינים של הלימון מתוך הלימון.
זה ודאי. זה ודאי אסור. זה ודאי ברירה.
יש צד להקל בזה?
גרעינים של לימון מתוך הלימון?
כן.
מה, הוא רוצה לאכול את הלימון?
כן. מוציא את הגרעינים וסוחר את הלימון.
דקה.
יש צד להקל בזה?
יש צד להקל בגרעינים. מה שהביאור הלכה מביא, שביאור הלכה לפני כן, בכל גרעין שנמצא בתוך פרי, כמו עצמות של הדגים.
שמה?
הוא עושה שם צירוף להקל, בגלל שדבר שמחובר בגוף הפרי, וגם בשעת אכילה ממש, הוא מקל.
40 שניות. תנאים,
כיוון שיש את הראשון, מחוק את מריה בולפיה ו...
יש לך משהו להשלי בחלק הראשון של השאלה.
קאסה, קאסה?
כן. אבל יש לך 30...
שהרבנו פרץ למעשה החמיר בזה. המשנה ברורה משערי מויקל, ויש משנה ברורה בסעיף ו' שהוא כן הביא את זה.
איפה?
בסעיף ו' במולל מלילות. שער הציון כן כתב שמה שאפשר לסמוך באפילו קאסה קאסה. יש שם משמעות.
20 שניות.
כמעט תראות לך רבה נקודה, מקורות.
מקורות.
אבל אתה אומר את זה.
שין יוטט, סעיף שין כף א', סעיף יוטט, בביאור הלכה ובשין ו' בשער הציון. מה אני צריך להעביר להם? האותיות.
איפה מה שאמרת עכשיו, את המשנה ברורה בשין יוטט?
שין יוטט בשער הציון וסעיף קטן לטוו. נראות לטוו. סעיף קטן י' א'.
איפה? בשער הציון?
לא, במשנה ברורה סעיף קטן... רגע, במשנה ברורה סעיף קטן... אף בית?
כן.
אף בית.
כן. תשובה מלאה 10 נקודות.
הרב אהרון כהן מירושלים, 10 נקודות.
שמה, בשיל חפה לאף, הוא נשאר בצייחיון, אבל פה הוא הכריע להלכה שמותר. אז לדעת הבית יוסף לבני ספרד, אסור לקלף כמות קטולה של גרעינים, על מנת לאכול אותם לאלתר, כי זה נראה כבורר, אבל לבני אשכן, אז מותר, זה אחת המשתה ברורה, משין יוטט, סעיף קטן חף בית. ולגבי גרעיני הפירות, עד כמה שזה צורת אכילה, ואי אפשר בניין אחר מותר, אבל אם אפשר בניין אחר, כמו להוציא גרעינים של לימון, זה אסור. אבל מי שמכן, אני מחות בידו, כי זה כמו עצמות של דגים. אם זה לאלתר כמובן.
טוב, סבב ראשון של עיון מאחורינו. אנחנו צריכים לצאת עכשיו להפסקה קצרה, בינונית. אחרי זה יש לנו סבב בקיאות, לאחר מכן סבב עיון נוסף, והסבב בקיאות, ובין לבין, גם מבחן בכתב. אז... יש לכם עוד ערב ארוך, יוצאים להפסקת פרסומות ושווים.
מיד נשוב לחידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה, מנחה אריאל ברמן.